עמוד קמ"ט. פסקה ה. פסקה קצרה, אך טעונה. עמוד קמ"ט. מה כל כך מסובך למצוא? קמ"ט. פסקה ה. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. מה זה כל האדם? גם מי שהוא לא ישראל, נכון? איזה אדם יש שהוא לא ישראל? גויים, יפה. כלומר, אתה אוהב את עם ישראל, אז זה מחייב שתאהב את כל האדם. המשפט הזה כשלעצמו צריך בירור. למה? אני אוהב א', מי אומר שבגלל שזה אני צריך לאהוב את ב'? אני אוהב תפוזים, זה אומר שאני גם אוהב בננות? אהבת ישראל מחייבת אהבת כל אדם. מה הקשר? אז צריך להבין, אם אתה אוהב את הלב, לא ייתכן שאתה לא אוהב את כל האיברים. כי הרי הלב, למה הוא קיים? כדי להזרים דם לכל האיברים. אם יש לך שנאה לאיברים, אז איך יש לך אהבת הלב? הרי כל עניינו של הלב הוא להזרים דם לאיברים. מאחר, והמעלה של עם ישראל, אחת מהמעלות של עם ישראל, זה שעתידים ישראל לתקן את כל העולם, אז זה סימן שכל העולם אהוב עליך, שאם לא כן, למה אהבת ישראל? אז אם יש לך אהבת ישראל, זה מחייב, כדבר המתחייב, באופן משתמע, הייתי אומר, את אהבת כל האדם. ברור. וצריך לאהוב את האנושות, האנושות שהולידה את עם ישראל. איך אומרים? אשר בחר בנו, מכל האיגואנות ומכל הליטאות? לא. אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, משמע שהעמים הם המקור של ישראל. ברור. לקח מכל אומה קצת, ועשה מזה עם ישראל. אז לכן, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, דווקא אני אוהב את ישראל ולכן אני שונא מישהו. אז זה סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה, ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. מה זה אהבה עליונה? לאהוב את הכל מצד שהכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. האם גם אנשים מאוד רעים? זאת שאלה באמת יפה. גם אהבת ישראל. האם אהבת ישראל זה גם כלפי יהודים מאוד רע? אני שואל אותך, האם אהבת ישראל זה גם כלפי יהודים מאוד רע? זו שאלה, נכון? כלומר, כשם שבאהבת, כשם שכלפי יהודים מאוד רע, אני צריך למצוא את הנתיבים שבהם האהבה אליו ראויה, ובהם האהבה אליו היא בלתי ראויה, כך, כמובן, בקטגוריות חשיבה והלכה אחרות, אבל בכל זאת קיימות, צריך לדון לגבי גוי רע. ברור? אבל לא מצד היותו גוי, אלא מצד היותו רע. מובן? כלומר, נגיד שיותר לי לסנוע מישהו, אז ודאי לא מצד מעלתו שאני שונא אותו, אלא מצד גריאותו אני שונא אותו. כן? לכן, למשל, היינו בפעם הקודמת לגבי עם הארץ. הגמרא אומרת שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. זאת אומרת, אתה תופס אותו מהגב, הוא לא שם לב, טרח, אתה בא, קורע אותו ביום הכיפורים שחל בשבת. רגוע עכשיו, הרגתי עם הארץ. כן, יש הרבה מה לדבר על זה, מה זה אומר? דיברנו על זה פעם שעברה. אחד הדברים שצריך לשים לב זה הביטוי מגבו. למה מהגב? למה שלא תקרא אותו מן הפנים? אם כבר לקרוא אותו, מה זה משנה מאיפה? אומר הרב קוק, כי מצד הפנים שמה נמצא אור הצלם, צלם אלוהים שלו. שמה אתה לא יכול לפגוע. אתה פוגע בו מצד הגרוע שבו, שזה גבו. בסדר? אז גם פה, כן, אתה צודק, יש גויים מאוד מאוד רעים. אפשר לעשות רשימה אפילו. אבל היא תהיה ארוכה. אלא מה? לא מצד היותו גוי, הוא סנו, אלא מצד היותו רע הוא סנו. משהו אחר, כן, מה אתה אומר?
אבל לבוא מהצד של הגב זה יותר
נבזי, כן? אתה אומר ככה, אני בא תופס בן אדם שהוא לא יכול להתגונן מגבו והכל, נכון. זה הפירוש הרגיל. בשביל זה הייתי צריך להביא את פירוש הרב קוק, שהוא הפירוש הלא רגיל. כן? לפי הכלל שאנחנו לומדים דברים שאנחנו לא יודעים ולא מה שאנחנו יודעים. בסדר? טוב. כן. נכון. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני חוזר על שאלתך קודם. אתה אומר, לפעמים בהתנגדות, או הרבה פעמים בהתנגדות של הגויים אלינו היא התנגדות מהותית מצד היותנו ישראל. אז, האם גם אז צריך להיות? אני אשאל אותך שאלה. ההתנגדות של אדם לאביו היא מהותית או מקרית? היא מהותית, נכון? למה הוא רוצה להרוג את אביו? כי הוא אביו. כן, כך אומר פרויד. כן, יוצא לפי זה, מדוע הגויים שונאים אותנו? כי אנחנו ישראל. כלומר, זה מהותי. כלומר, מערכת היחסים בינינו לבינם בנויה מלכתחילה על מצב שיביא לשנאה. בדיוק כמו שאב, בזה שהוא מביא ילד לעולם, יודע שהוא יוצר מציאות של קונפליקט. האם זה אומר שבגלל זה האב לא צריך לאהוב את בנו? לא, ודאי, הוא צריך לאהוב את בנו. מה? למה שהבן ישנא את אביו? לפי פרויד? כי הוא רוצה לשכב עם אמא שלו. כן, זה תסביך אדיפוס, אם שמעת על זה פעם. שהוא רוצה להרוג את אביו כדי לקבל את אמו. מה? זה מלכת תורת התת מודע, הפרוידיאני. כן, זה לא המודע, במודע ההפך, זה לא כך. אבל בתת מודע יש תחרות סמויה בין אב לבנו. וזה השורש של המאבקים בין הדורות. מובן? לכן המהר"ל אומר שהקשר בין אדם לביתו יותר גדול מאשר בין אדם לבנו. מה? זה מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל אומר שהקשר בין אב לביתו הוא יותר גדול מאשר בין אב לבנו. בגלל שכלפי הבן יש דמיון, לכן כי יש דמיון יש תחרות. לעומת זה כלפי הבת, אין תחרות, היא בת והוא בן, אז לכן הקשר יותר עמוק.
אבל הרב לא מתנה לבנו.
לא כתוב. אתה אומר, האב אינו לא מקנה בבנו, אין מקור כזה.
הבן מצליח, אתה לא
סביר? אין מקור, כתוב, אין האב מתקנה בבנו. בכל אדם מתקנה חוץ מבבנו ובתלמידו. אבל זה לא אומר שהוא לא מקנה, הוא לא מתקנה, אבל הוא מקנה. יש הבדל עצום, זה המודע וזה התת מודע. פשוט מאוד. כן, מדובר על שני מישורים שונים. ברור? כן.
יש לנו בהלכה, אבא לא יערוב את הבנים בגנב, אבל הבן כן יערוב את האבא.
כן, נכון, נכון, זה מעניין, כן, נכון. אב לא, זה הלכה, הנה מפורש, שאב יכול להרוג את בנו, זה לא יערוג את בנו, אבל בן כן יערוג את אבי. כן, בבא במחתרת. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. כן, מה שנקרא בפסיכואנליזה הטרנספר, כן, המעבר של העתקת דמות מאחד לשני וזה. טוב. כן. לא. זה לא שהמערכת היחסים בין ישראל לעמים כאב ובנו, אבל רציתי להראות ש... יש ניגודים שמהותיים ואף על פי כן אינם סותרים את האהבה. אז גם פה, שנאת ישראל והאומות היא שנאה מהותית. היא תולדה של היות ישראל עם נבדל. כן? וזה עצמו אומר דבר מאוד עמוק, שאם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שאני גם מסוגל לאהוב אותך. ולכן יש פרשנות מעניינת של המהר"ל מפראג בדרוש שלו לחג השבועות. יש דרוש של המהר"ל לחג השבועות, לא כל כך מפורסם, אבל הוא קיים. ושם הוא מסביר את מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות לגבי שלוש משמרות אבי הלילה. נכון? שבמשמרת הראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה. אז מה זה הלילה? מסביר המהר"ל, הלילה זה הגלות. ברור. לילה זה גלות. מה קורה בגלות? לגלות לשלושה שלבים. שלב ראשון, חמור נוער. חמור נוער, החמורים, הם זה דבר מאוד קשה. החמור משבר את העצמות. כן, אנחנו אומרים את הגמרא. זה הגויים. חמור נוער, זה הגויים. עושים לנו צרות נוראות בתחילת הגלות. אחר כך, באמצע הגלות, כלבים צועקים. מי זה הכלבים שצועקים? גם, הגויים, עוד פעם. ומה זה אישה מספרת עם בעלה? זה ישראל והגויים. כך מזהיר המהר"ל. כלומר, לקראת סוף הגלות, יש איזה מין התפייסות, ואז מתחילה מערכת של זוגיות בין ישראל לעמים. מבחינה תרבותית, כמובן, לא מבחינה פיזית. בואו, מה? מה זה נראה בדיוק אפוא? כלומר, המהר"ל חי בתקופה של המהר"ל חי בתקופה של הרנסנס, אם שמעת על זה. תקופת הרנסנס זה ראשית האמנציפציה, ראשית ההתייחסות בין ישראל לעמים, יש הרבה דברים שעברו גם אל התרבות האירופית מישראל באותם הימים. אז זה לא שאין בעיות, כי הייתה גם השואה, זה אני יודע. אבל יש גם הנקודה הזאת. וזה אומר דבר מאוד מעניין. זאת אומרת שהשנאה היא מבטאת אפשרות של זוגיות. כמו שמצאנו על עשיו, שכשהוא ראה את יעקב, ויחבקהו, וישקהו, ויבכו. אז אם כן, יש אפשרות של קשר בין ישראל לעמים. נכון? כתוב, לא? אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה. בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו, מה ההמשך של רש"י? בכל ליבו. כלומר, יש מעבר למעטה השנאה האיומה, ואנחנו יודעים כמה שנאה הייתה, יש גם אפשרות של אהבה. היא סמויה, היא קיימת שם. בסדר? כי הלכו לומרים, הלכה עשיו שונא ליעקב. אבל מה זה הלכה שונא? מה פירוש המילה הלכה? הלכה משמעותו בדרך כלל. איך אני יודע שפירושו בדרך כלל? במילה להמשך. אלא שבאותה שעה. בסדר? טוב. מה?
היום אנחנו מה מצבנו?
מה, בינינו לבין הגויים?
כן.
מאוד גרוע. אבל, אף על פי שהמצב מאוד גרוע, יש בכל העולם אנשים שכן מכירים במעלת עם ישראל. כן? כמו צריך לאתר אותם, למצוא אותם, הם קיימים.
יש
ברמה המדינית יש תקשורת גרועה מאוד בין ישראל לעמים. כן, עם דרום סודן דווקא הולך לנו טוב, ועם מיקרונזיה גם. עם מיקרונזיה יחסים מצוינים. אבל יש מדינות אחרות שאני חושב שיש קצת בעיות איתן. כן, מה? אתה שואל איך אפשר להימנע מסחפות לרגשות? מה יש לאדם חוץ מרגש? כל הכבוד, אתם יודעים, שכל. אנחנו לא בונים רק מרגשות. אם היינו בונים רק מרגשות, היינו בהמות. אבל יש באדם גם שכל. טוב, לכן כאן אומר הרב, אני שוב חוזר למשפט הקצר אך קולע הזה של הרב, אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה, אלא רק באהבה התחתונה. בסדר? טוב, כן. יהודים תמיד אשמים. זה משפט אנטישמי מה שאמרת, אבל מאיפה לקחת את זה?
אם אני שונא מישהו שאויב רוצה להרוג אותי, אני יש לי בעיה, כי יש לי בעיה בטהרה של נשמתי.
גם לא.
לא?
לא.
לא כתוב?
לא. לא כתוב מה שאמרת.
אז צריך לאהוב את כולם?
כן.
כולם נחמדים?
לא. לא. צריך לאהוב את כולם, וכולם לא נחמדים וכולם לא יפים. אולי אני אסביר למה הכוונה. גם השאלה נשאלה בתחילת השיעור, לכן חשבתי שזה ברור. אני צריך לסנוע את הרשע. ואני צריך גם לשנוא רשעים. אבל לא מצד היותם גויים הם שנואים, אלא מצד רשעותם הם שנואים. זה מה שהוא אומר. יש לנו בשביל זה כלי נפלא, שקוראים לו השכל, שאומר לנו, הוא, עד רבה, למשל, הייתה פעם ראש ממשלה בישראל בשם גולדה מאיר, אם אתה זוכר את זה. היא אמרה פעם שהיא לא תסלח לערבים על זה שהם הכריחו אותנו להרוג את ביניהם. שים לב לדבר, זהו, אני חושב מאוד יפה. זה בא לומר, החומרה של מי שמבקש לרצוח אותי היא יותר חומרה כאשר מדובר באדם מאשר כשמדובר בבהמה. דווקא מצד הערכתי אל האדם, אני דן אותו יותר לחומרה על מעשה ורעים. אני לא בא בטענה אל הנמר או אל האריה על זה שהוא מבקש להרוג אותי. זה דרכו, זה טבעו. לא שונא אותו. אני רק נזהר ממנו. אבל אם הוא אדם, והאדם היה ראוי לאהבה, והוא קלקל את זה, אז הקלקול יותר חמור. ברור?
אתה בא בטענות, בעובדה אתה מוציא אותו להורג.
ודאי, לכן אני גם מוציא אותו להורג. אני גם יכול להרוג את הנמר. אפשר גם להרוג נמר.
כן.
אבל כשאני הורג נמר, זה רק בגלל שהוא מזיק. אין לי שנאה לנמר. כן. והרי היה שאני אפילו משתמש באורו אחר כך, בתור שטיח. או בתור אביזר לסרט על טרזן. כן. טוב. עכשיו, עד כאן דיברנו על אהבה. עכשיו אנחנו נדבר על שנאה. הרב קוק היה אדם מאוד אוהב. כיוון שהרב קוק היה אדם מאוד אוהב, הוא נתן מקום לכל. הוא אהב אפילו את השנאה. זה מה שאנחנו נראה בפסקה הבאה. אין לך ספר, חיים. אין לך... אולי יש פה ספר? הנה, יש. הנה, יש,
יש.
כן, טוב. זה גם טוב, גם משהו. טוב, אבל מי שרוצה, הנה, פה יש. כן, טוב. נו, מה קורה? הנה, אבל יש פה, יש פה. טוב. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. הנה, הרב קוק כאן, אפולוגטיקן של השנאה. אפולוגטיקן של השנאה. כלומר, טוען טענות לטובת, זה נקרא אפולוגטיקן, טוען טענות לטובת השנאה. איך אומרים את זה? אומרים את זה עם הפה, כן. מידת שנאת חינם, גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים. מה זה אורות? הכוונה אצל הרב קוק שאומר אורות מכוון הבנות, הבנות, תפיסות. להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. כלומר זה טוב שאתה שונא אותי. כי על ידי כך אנחנו לא נבין אחד את השני. וזה טוב שלא נבין אחד את השני. כי ככה כל אחד יוכל להתמסר בצורה יותר טובה למומחיות שלו. כי אם אני אבין יותר מדי טוב שיש אצלך מה לקבל, ואתה תבין יותר מדי טוב שיש אצלי מה לקבל, זה יטשטש את ההתמקדויות שלנו ולא נוכל להתקדם. אז זה טוב שיש אי הבנה בינינו. כן? אז תחי שנאת חינם. זה מה שאומר הרב כאן, כן? אתה יודע, בעל ואישה, זה שאלה מעניינת מה שאתה אומר. פעם בא אליי זוג, יותר נכון, בא אליי אישה. היא רבה עם בעלה כל הזמן. טוב, שאלתי אותה כמה שאלות, אמרתי לה, תגידי, באמת, באמת, היית רוצה שזה ייפסק? היא חשבה, היא אמרה, בעצם יותר נוח לי ככה. ככה הוא משאיר אותי בשקט. משאיר אותי בשקט. טוב, זה לא שזה מצב רצוי, אבל אני אומר, לפעמים גם דברים קונפליקטואליים ממלאים פונקציה חיובית, אם אתה מגרד מתחת לפני האדמה. כן, מה? אני רוצה להתמסר למשהו. ואתה דווקא חושב אחרת ממני. עכשיו, מה שאני עושה הוא חשוב. אם אני קצת אבין את דבריך, זה יחליש אותי. אז הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה שנאה בינינו, כדי שלא נבין אחד את השני. אתה תעסוק בדברים שלך, אני אעסוק בדברים שלי. בסוף נתחבר. מלחמת הדעות בנויה בין היתר על שנאה ואי הבנה, נכון? הרבה אתה רואה אנשים מתווכחים, אתה עומד בצד, אתה רואה, הוא אומר כך, השני אומר כך, והם רבים, חבל על הזמן, אבל כל אחד אומר משהו אחר.
אבל מלחמת הדעות הרב אמר שיש לנו נקודת האמת,
זה אחר כך, בסדר, בסדר. אז בואו נקרא את הדברים בפנים, אני חושב שזה מאוד יעזור לנו. כן, מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד, ופנימיות ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום. כלומר, מבפנים הקשר הוא גדול, מבחוץ יש פירודים, ואף אחד לא רוצה ללמוד מהצדדים הרעים שיש אצל השני, גם זה טוב. כלומר, בזה שאני שונא אותך, זה, הרי איך אני מצדיק את השנאה שלי אליך? אני ודאי לא אגיד שאני שונא את הדברים הנכונים שיש אצלך. אז מה אני אעשה? אני אמנה את הדברים הרעים שיש אצלך. ואני אגיד, עם זה אני לא יכול להתחבר. מצוין. אז באמת אתה על ידי זה נמנע מיניקת הרע שבשני. מצוין. איזה יופי שיש שנאה בעולם עכשיו. זה יופי. טוב. ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועל להבן. ולא עוד. אלא שגם בצד הטוב יש על ידי, כלומר, גם, לא רק שאני שולל את הרע שבך, גם זה שאני שולל את הטוב שבך, יש בזה משהו. יש על ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו, ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. כן, זה כמו שבעולת ראייה הרב מסביר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, איך? על ידי המחלוקות שלהם. כי המחלוקות גורמות לבטא כל צד. הרי למה אני במחלוקת איתך? יש דבר שאני אומר שאתה לא מוכן להתחשב בו. יש דבר שאתה אומר שאני לא מוכן להתחשב בו. אבל הם דברים אמיתיים. לכן אנחנו במחלוקת, כדי לתת ביטוי לכל אופני החשיבה. אז דווקא המחלוקות מרבות שלום. כי זה נותן מקום.
המצב של אחידות
ומצב
של
אלימות בעצם. המצב של אחידות, כן, כמו שאתה צודק, אתה צודק מאוד בהבחנה שבין אחידות לבין אחדות. המצב של האחידות הוא מצב אלים, לעומת המצב של האחדות, שהוא מצב של שלום. כן? ההבחנה שלך מאוד נכונה. כן? שהאחידות מנסה למחוק את העושר של החיים שיש בזולת. יש לו גם כן משהו לבטא. כן? אדם גילה למשל שצבע סגול זה צבע יפה. מאז הוא החליט לצבוע את כל העולם כולו בסגול. כן? זה אלים. אז מה, סגול זה לא יפה? לא, זה יפה, אבל יש גבול לכל דבר. כן? טוב. אז מה שאומר כאן הרב, אם כן זה מצוין, לא מבינים אחד את השני, זה מגוון כל אחד, בגוון המיוחד לו, לא מתשש את צורתו, מתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. עד כאן אפולוגטיקה של השנאה. ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. אתה עושה בכל זאת איזשהו מאמץ, כן, שגם מבחוץ ייראה השלום, לא רק בפנים. כן, כי אם לא, אז אתה תראה חברה כל כולה אלימה, אחד יורה על השני, אתה אומר, לא, אבל יש שלום פנימי. לא, בסדר, יש גם קצת שלום בחוץ. לא מזיק לפעמים. וסוכת שלום פירוסה על כל ישראל. הרי יש הלכה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, לומדת מזה הגמרא, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. זה להבדיל מארבעת המינים. הלולב שלי צריך להיות שלי. הלולב שלך צריך להיות שלך. אבל הסוכה יכולה להיות של כולם. כלומר, יש ממד מאחד מלבד הממד המפריד. כן. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, זה נשמע מאוד אירופאי. אני אוהב אותך מבחוץ ושונא אותך מבפנים, מה שנקרא נימוס. כן. התשובה היא לא כך. הרב אומר, אני אוהב אותך מבפנים, שונא אותך באמצע ואוהב אותך מבחוץ. זה סנדוויץ'. יש אהבה, שנאה ואהבה.
בסנדוויץ' מה שבאמצע קורה.
בסנדוויץ' מה שבאמצע קובע. כן, אבל אם זה חריף מדי, צריך להרבות בשני הצדדים כדי להקהות את החריפות. נכון? בסדר. אגב, לא כל פרט בנמשל צריך שיהיה לו התאמה במשל ולהפך, כן?
מה שאתה אומר, אחר המעשים שכן הלבבות.
אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז מה אתה רוצה להגיד? שהמעשים זה שתי הפרוסות, והלבבות זה מה שבאמצע. ככה אתה אומר.
לא, עזוב את הסנדוויץ'.
זה עזוב. כן, אלא מה? בוודאי. אז זה לא תמיד טוב שאני אבין. זה בדיוק העניין. זה מה שהרב אומר. זה טוב לפעמים שאני לא אבין, שאני לא מבין אותו. כן, בבקשה.
שלא תבין אותו כמה.
כן.
השנאה עשויה להתגבר ולהביא
לאלימות. נכון. נכון. באמת, השנאה עשויה להתגבר ולהביא לאלימות. אז באמת חבל מאוד. ולכן יש לנו גם הנחיות כיצד להביא שלום. אבל השלום לא יכול לבוא על ידי טשטוש ההבדלים. יש בדברי האחים אל יוסף, ויוסיפו עוד שנוא אותו, ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, מה זה לא יכלו דברו לשלום? אומרים חז"ל, מתוך גנותם אתה שומע שבחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, טיוח, להגיד, תראה, סך הכל כולנו אותו הדבר, כולנו אוהבים, המחבר בינינו גדול מהמפריד בינינו, וצריך לא לשים לב לדברים שמפרידים בינינו. השיח הזה מוליד בסופו של דבר שנאה. כי אם אני אתעלם ממה שמבדיל ביני לבינך, מה שבסוף יבצבץ, זה המבדיל ביני לבינך. ולכן צריך קודם כל לדעת במה אנחנו נבדלים. אחרי שאנחנו יודעים במה אנחנו נבדלים, בוא נראה, אחרי שהצלחנו להרגיז אחד את השני, אם אנחנו מסוגלים לאהוב אחד את השני. או, זה לא נאיבי. מה? בין לבין יש סכנה של אלימות. נכון, אני בהחלט מסכים, אבל זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכבר פסק אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. משמע שאנחנו לא מסוגלים לעשות שלום מעצמנו. נכון? כלומר, זה פסימי, המשפט הזה הוא פסימי. מה? קצת בנאיבי, להפך. זה אומר שאנחנו לא מסוגלים, אתה ואני, לעשות שלום, אבל מי שעושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל.
כן. אתה אומר במין כלל כזה,
זאת אומרת, אם אני רוצה לאהוב מישהי, אז... צריך לדעת במה אתה נבדל.
אני צריך לעבור את השלב הזה שאתה אומר?
כן, אז השאלה בזה מדרגת חריפות, זה לא חייב להיות אלים, זה גם לא חייב להיות אמוציונלי, אבל צריך להבחין, כשאני בא לאהוב מישהו או מישהי, אני צריך לדעת במה אני נבדל, מה מבדיל ביני לבין השני, ואז מתוך כך החיבור, כן, מה? ואמרו אמן.
לפי החלק השני של הפסקה יותר שאחרי בלשון, דיבר על זה שהשנאה היא דווקא מבחוץ, והאהבה היא מבפנים. על פי רוב, דווקא, יותר קל לטשטש את
השנאה מבחוץ, כלומר, רוב העולם בנוי על כבישה, אתה אומר. אנימוס בא להגיד, תשמע, אמנם אני שונא אותך והייתי בכיף מרתש אותך, אבל בוא נחיה ביחד. אבל מה זה אומר? זה אומר שזה מתפוצץ באיזשהו שלב. זה מה שהרב קוק מסביר על מלחמת העולם שהייתה בימיו, מלחמת העולם הראשונה, שאירופה כבשה את עצמה. כן, משון להתאפק. אבל כמה אפשר להתאפק? 2000 שנה? בסוף זה מתפוצץ.
מה, התהליך הנפשי הנכון דווקא כשהאהבה תהיה בפנים, שנאה מבחוץ, ואז גם את
השנאה
שבחוץ
להכניס באהבה? לא הבנתי מה שאתה שואל.
אני אומר, התהליך של אהבה זה בעצם שצריכה את אהבה מבפנים, יש שנאה מבחוץ, וגם את השנאה שבחוץ אנחנו...
כן, כלומר, מה גורם לשנאה שמבחוץ להיפטר? זה שאני יודע שבפנימיות הלב יש אפילו ערך לשנאה. שנאה שאני אתן לה ערך, אז היא כבר לא שנאה. ברור? טוב, אז מה שאומר כאן... כן? מה?
אבל האחים לא שמרו על נימוס, לא שמרו על נימוס, ועל זה התפוצץ.
נכון, אצל האחים הם לא שמרו על נימוס.
שזה ראוי.
ולכן, בסוף הם עשו שלום. כן? כלומר, בסוף נעשה שלום בין יוסף לאחיו. והשלום הזה הוא שלום אמיתי. כלומר, נעשה סוף סוף כלי לשלום בעולם הזה. סימן ששכינה ירדה למטה. ואז אפשר להתחיל את ההיסטוריה. לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ספר ההיסטוריה. מובן? כל זמן שלא ידענו שהשלום אפשרי, דהיינו שלום בין שונאים, אז אי אפשר היה להתחיל את ההיסטוריה. כן, מה אתה אומר? כשאתה רוצה לאהוב מישהו, צריך קודם כל לדעת במה אתם שונים. ואחר כך יש מטרה משותפת. למשל, איך כתוב בתורה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. עד כאן אני מבין, אבל מה המשך? והיו לבשר אחד, דבר שהוא בלתי אפשרי. איך איש ואישה נהיים בשר אחד? זה שני בשרים, בשר שלו, בשר שלה, איך אפשר? דבק אני מבין, אבל בשר אחד? מה אומר רש"י? הילד, נכון? הוולד. והיו על ידי הוולד לבשר אחד. זאת אומרת שמה שמחבר הוא העתיד, לא ההווה. יש מטרה משותפת שהיא שלישית להם. מה? איך אתה בעצם שונא מישהו? לשנוא הכוונה להכיר בהבדל. עדיין. כן, בבקשה.
אני רוצה להבין, בפרקטיקה של החיים, כאשר ניגשים למסע ומסע וכל דבר אחר, תמיד היום מנסים לבוא ולומר על מה אנחנו מסכימים. אז לפי השיטה הזאת צריך לראות, קודם כל מה אנחנו לא מסכימים, מה הם מבדילים בינינו? זה הטכניקה בכלל.
אתה נראה. הלאה. מה?
זה הסוד שלו בעולם. זה שאנחנו יודעים שמצד הפנימיות, אנחנו קודם כל, יש אהבה או יש אחדות בינינו לבין כל דבר. אבל אם הגויים לא יוצאים את המוצא הזאת, הגויים מתחילים בפירוד, אז זה...
בוודאי שזה מוביל לאנשהו. כלומר, אם אני מסוגל לשנוא מישהו, זה סימן שהוא חשוב לי. סימן שאני עשוי גם לאהוב אותו. יותר גרוע משנאה זה הבוז. פעם הרב קוק אמר משפט יפה, הוא אמר, ברוך השם הגענו לשנאת הדת. כי לפני כן היה בוז, אדישות. לפחות אם אתה שונא, זה סימן שכבר מתחיל להיות מעניין. הוא אמר את זה. פעם היה איזה משהו, זה משהו חמור, אז הוא אמר, ברוך השם, עכשיו שונאים. כן.
יש לי שאלה יותר עקרונית. השלום בעולם תלוי בנו, או גם בהנחת של הגויים, בהכרה שלהם?
ודאי שזה תלוי גם בגויים. מה זאת אומרת? יש מה שנקרא ביסום העולם. העולם צריך להתקדם, גם אנחנו מתקדמים. בסדר? יש על זה דיון, כלומר, זה הרב קוק מסביר בעין היה, שזו מחלוקת בין האמוראים. האם הגאולה של ישראל תלויה בגאולת העולם, או שיכול להיות מצב שעם ישראל יגאל למרות שהעולם לא יתקדם. מחלוקת בין האמוראים. כן.
הרב, יש אפשרו להגיע לאהבה אמיתית עם הצד השני להגיש? אם יש את האדישות הזאת בתמוז, או פשוט צריך לחכות ש...
זה יותר קשה, אבל זה הכל אפשרי. צריך לדעת איך עובדים. לא להיות נאיבי. כן? למשל, יהושע בן נון, כשהוא כבש את ארץ כנען, הוא היה מלא אהבה. אבל הוא כיסח את הכנענים חבל על הזמן. אבל הוא היה מלא אהבה. הראיה, יש מסורת מתקופת הגאונים, שיהושע בן נון הוא זה שכתב את התפילה נקראת עלינו לשבח. שבה יש ציפייה לתיקון העולם כולו. טוב. את העלכן נקווה, נכון, טוב. אני מציע שנמשיך, מה אתם אומרים? רעיון, לא? טוב. אבל מה שיש, כן, כלומר, מכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ, וסוכת שלום תהיה פרוסה על כל ישראל, אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים יתהוו. כלומר, ברור שזה יותר קל להבין מה שהרב אומר כשמדובר על פירודים שנובעים מדרכים שונות של קדושה. כן? זה בשם הקודש אומר כך, והשני בשם הקודש אומר הפוך. אבל שניהם באים משם הקודש. ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין הצדיקים שהם בונים בזה עולמות, כן? המקובלים אומרים את זה. כן? או זה על יסוד המשפט המפורסם בגמרא בעירובין. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? כלומר, בית שמאי אומר הפוך מבית הלל. בית הלל אומר הפוך מבית שמאי. ואף על פי כן אומרת הגמרא בשם בת קול שיצא מן השמיים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך זה יכול להיות? כי לכל אחד יש מה לומר. הלכה כמי? כבית הלל. מי שיאמר בגלל שדברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים, אפשר לפסוק הלכה כבית שמאי? טועה. אסור לפסוק הלכה כבית שמאי. ואף על פי שאסור לפסוק הלכה כבית שמאי, דברי בית שמאי, דברי אלוהים חיים. בסדר? כלומר, לא להתבלבל בזה.
זאת אומרת שיש להם מקום, זאת
אומרת. יש צורך שתיאמר הדעה הזאת, גם על מנת להידחות. זה כמו שפעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק על אלה שהתנגדו לציונות בימי הרב קוק. אז הרב צבי יהודה אמר, וכי לא היה על מה? יש על מה. זאת אומרת, גם העמדה האנטי-ציונית, למרות שהיא טעות להלכה, יש מקום שהיא תיאמר. יש לה תפקיד. בסדר? למרות שלהלכה היא דחויה. זה טעות חמורה לפסוק כמו הדעה החרדית. אבל זה חשוב שהיא תיאמר. בסדר?
בסופו של דבר זה מה
שיהיה. זאת אומרת,
אני לא צריך
ללכת לפי
איזה משנה מסוימת.
התחלת את שאלתך היפה, במילים אני אקח אותך למקום אחר, נכון? ואז בעצם ידעת מראש מה תהיה התגובה לשאלה. מה התגובה לשאלה? שאני לא דן בשאלה שאני לא הנושא הנלמד כעת, נכון?
לא.
הבנתי, הבנתי, זה משיק. זה משיק. כן, אבל זה לא זה. נכון? אז בכל זאת, לא. התשובה היא לא. לא יקנע. כן? איתי, זה לא עובד. כן, מה אתה אומר?
בעצם הרב אומר פה שיבצר משהו חדש כמו הילד, זה לא בדיוק זה ולא בדיוק זה ולא כולל שתיהם.
זה משהו שהוא שלישי. כלומר, יש אחת הטעויות שיש בהבנת האהבה. יש כאלה שאומרים, שהרומנטיקאים אומרים את זה, שאחד ועוד אחד שווה אחד. זה נורא. כי אם זה כך, זה אומר שבעצם לאהוב זה למות. ולכן אפשר להבין את הרווקים שלא מתחתנים. כל אדם רוצה לחיות. נכון? יש איך אומרים, תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. משמע שלהתחתן, זה למות. כן? כשמצד האמת, אחד ועוד אחד זה שווה? שלוש. ברור.
לא נכון.
מה לא נכון? אתה אומר, תלוי אם זה למכירה או לקנייה.
שני ילדים התחתנה עם גבר שיש לו ילד אחד, כמה ביחד, אבל כמה יש...
שלוש, זה מה שאמרת. זה מה שאמרת. אמרת, בחורה עם שני ילדים, התחתה עם גבר שיש לו בן אחד, אז זה יוצא שלושה ילדים, זה בסדר, זה כמו שאמרנו. אני לא מבין את השאלה בכלל. הלאה. מה? אמרת בדיוק מה שאני אומר, אני לא מבין את הבעיה בכלל. זה בדיוק מה שהסברנו. אחד ועוד אחד, זה שווה אחד ואחד והשלישי. למשל, הוולד או המטרה המשותפת. כן. למה זה חשוב שתשמע הדעה הנדחית? כי הדעה הנדחית היא ההסבר לדעה שהתקבלה. כלומר, כשאני אומר, הלכה כבית הלל, אני מבין את בית הלל אחרת על רקע מה שבית שמאי אמרו. וגם בית שמאי יכולים להגיד דבר שהוא אמת בסיטואציה אחרת, במישור אחר של מציאות. ברור? כן, בבקשה.
זה כשיש מחלוקת בין הלל ושמאי שאנחנו בטוחים ששניהם מתכוונים לטוב.
נכון.
אם יש מחלוקת בין הלל ובין מישהו שהוא
בכלל... בין צדוקים לפרושים, הנה. או בין משה לקורח. כן? אז אתה אומר, מה יהיה במחלוקת שהיא לא בין צדיקים, אלא בין צדיק לרשע, למשל. כן, האם גם שם נאמר? הנה, זה הרב מדבר כאן. ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים במחלוקת שבין צדיקים, שהם בונים בזה עולמות, כלומר, משכללים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם, בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. הנה... סליחה, אני באמצע לענות לך. אני מבין, אני חוזר עוד פעם, למענך, כן? ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין צדיקים שהם בונים בזה עולמות, כלומר משכללים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים, הנה עמך כולם צדיקים. הרי יש ממד מסוים שבו אתה אומר ועמך כולם צדיקים, כלומר אף על פי שהציבור בנוי מצדיקים בינונים מורשעים, אבל מלבד היותם צדיקים בינונים מורשעים הם גם כולם צדיקים. כלומר גם הרשע שבישראל זה צדיק מהסוג הרשע, יש צדיק מהסוג הצדיק וצדיק מהסוג הבינוני, אבל כולם צדיקים, וכל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה, ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. כלומר, זה דורש, הבנתי, מה זה? כן, אז זה נכון, דורש זה מאמץ אינטלקטואלי יותר גדול, עדינות יותר גדולה, אבל גם זה קיים שם. כי בסופו של דבר כולם צדיקים. שלום לכבוד הרב, נראה לכאורה, אפילו הדתיים הם צדיקים. שלום לכבוד הרב, נראה לכאורה כי העלאה כזו הינה קוסמטית בלבד. המקום של הדיסהרמוניה הינו רק בתור כלי להרמוניה. עצם הרעיון של העלאת הדיסהרמוניה חוטא כבר לצליל הקקופוני שמבקשת הדיסהרמוניה ליצור. כן, ליצור זה מילה עברית, מה הבעיה? מה הבעיה? קקופוניה זה ההפך של הרמוניה. כלומר, זה במוזיקה. קקופוניה זה צלילים לא נעימים לשמוע. זה אוסף של צלילים שאין להם הרמוניה ביניהם. זה נקרא קקופוניה.
הרמוניה טובה זה תלוי במנצח. זה לא תלוי.
זה נכון.
בעם איכשהו מבין.
תן לי לענות לשאלה. התשובה היא שזה נכון. כלומר, הרצון למצוא את השלום, את ההרמוניה, אפשר לומר, בתוך הדיסהרמוניה, זה לא מניח את הדיסהרמוניה כשל עצמה, אלא זה כבר ההטייה המסוימת של הדיסהרמוניה לכיוון ההרמוני. ואז נצטרך לעשות עבודה של קילוף בין מה שראוי להישמר לבין מה שראוי להיזרק. בעניין נתינת ערך לשנאה, גם המוסלמים במלחמות הג'יהד שלהם מביאים ערך של קדוש השם במלחמותיהם. עם כך, במה ההבדל? אני לא יודע מה זה עם כך, אני הייתי כותב באלף, עם כך. ומה ההבדל? ההבדל הוא שגם לג'יהד המוסלמי יש תפקיד בהיסטוריה. כפי שכתב הרמב״ם, שגם הנצרות וגם האסלאם, עם כל התומעה וכל הקלקולים הרבים שיש בהם, גם הם ממלאים חלק מתוכניתו של הקדוש ברוך הוא, בהחלט. זה לא בא להצדיק, זה בא לומר שיש משמעות. גם למעשים רעים, או בוודאי שמעשים פה שהם תערובת של טוב ורע.
אבל לא שייכים ל...
שלום הרב, למה צריך לסנוא כאשר יש שוני? אי אפשר להסתפק בפחות? תודה. אתה צודק. שוני זה כל ההבדל. אבל זה תלוי ב... כן, אתה זוכר פרסומות ישנות אתה. כן, זה מה שאתה אומר, זה השכל אומר. אבל האדם לא מתחיל עם השכל. האדם מתחיל קודם כל כבהמה, ובין בהמות יש תחרות. אחר כך בא השכל ואומר, סך הכל, לכל אחד יש מקום. מה הטוב שיכול לצמוח מהשנאה בין חרדים וחילוניים שהתפרצה לאחרונה? הוא הרבה טוב יכול לצמוח מזה. קודם כל, זה אומר שהחברה החילונית אכפת לה מה שקורה באוטובוס החרדי. זה מאוד מעניין, אכפת לה. נכון, זה שנאה, אבל בתוך השנאה הזאת יש גם איזושהי אכפתיות. דבר נוסף, אכפת גם... מה? אגב, יש דבר מאוד מעניין.
אתה אומר שזה באמת אכפת להם?
בוודאי שאכפת להם.
מאוד משנה,
ודאי שהם עושים את זה משנה. אבל אני מחפש מה מסתתר בתוך השנאה. כלומר, בכל דעה רעה, בכל דעה רעה, בכל התנהגות רעה, בכל מידה רעה, יש גרעין חיובי שכל זמן שלא מצליחים לבודד אותו, הוא ממשיך לפרנס את הרע. מה שאם אתה יודע לעשות את ההבחנה, אז דווקא הרע נופל ונשאר הטוב. יש הרבה דברים טובים. אז זה כבר אמרתי כבר דבר אחד, שאכפת להם. זה כבר דבר מעניין. בכל זה יוצר בירורים במהות הצניעות. ובמהות החירות, ובמהות החברה. יש הרבה דברים שיוצאים מזה, מהשנאה הזאת. גם הרב קוק כותב באיגרת תקנה, שזה טוב לפעמים שהחרדים שונאים את החילונים, כי זה מציל אותם. את החרדים. הוא אומר, כי לא תמיד הם מסוגלים להבין את הדברים כמו שאני מסביר אותם, ואם אני אגיד להם שיש משהו, אם יגיעו להכרה שיש משהו טוב אצל החילונים, הם יהיו חילונים, אז כדי להציל אותם מזה, הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם שנאה כדי להציל אותם, שלא יבולה להם. ככה הוא אומר. כן? הנה, אתם רואים, הרב קוק, אפשר לכתוב עליו ערך שלם באנציקלופדיה, אבי תורת השנאה. כן? הוא מסביר למה השנאה זה טוב. כן?
טוב. אז כאלה הם לא ינשו על השנאה הזאת?
יאנשו לא יאנשו, זה שאלות פרטיות, מחפת לנו יאנשו לא יאנשו. כן, אנחנו מדברים עכשיו על הערך של המעשה. כן? זה כמו שלמשל, עבודה זרה זה דבר חמור, נכון? אבל מתחילה עבודה זרה היו אבותינו. זאת אומרת, כדי שהוא עשה לנו את זה. רצה שנהיה עבודה זרה תחילה. כן, מה אתה אומר?
האם הרב קוק לא רוצה ליישב את הכל?
לא יודע שהוא רוצה ליישב את הכל, הרב קוק רוצה ליישב, הכל כולל השנאה. נכון, אפילו בשנאה. זה ממש לא פוסט-מודרניסטי. הפוסט-מודרניזם אומר את ההפך הגמור ממה שאומר הרב קוק. זה לא, מה פתאום, אין שום קשר. זה בדיוק ההפך הגמור. מה שהפוסט-מודרניזם אומר, זה שאין שום ערך. הכל טוב, הכל אפשר. לא משנה, זה הנרטיב שלך. בסדר? יש לך נרטיב כזה, יש לך נרטיב כזה, מה זה משנה? הרב קוק אומר, לא, יש סולם ערכים מאוד ברור, יש הדרגה. וההדרגה יוצר, דווקא זה שיש פירמידה, אפשר לפי זה לראות את הסדר של כל הדעות שיש בעולם, ולהבחין איזו דעה רחוקה ואיזו דעה קרובה. ואחרי שאני הבחנתי שהדעה היא קרובה והדעה היא רחוקה, אני בתוך הרחוקה מחפש את נקודת האמת כדי להעלות אותה משם. זה בדיוק ההפך. ממש לא אותו דבר. כן.
אתם שוכחים שבכל שנאה יש בסוף משקעים.
נכון, אתה צודק. בסוף, תוך כל שנאה יש גם משקעים. גם למשקעים יש תפקיד. כמו שהשמרים של היין, גם להם יש תפקיד. רק צריך לשים אותם בתחתית החבית. הלאה. והעמדה השמאלנית, שמזיקה לנו, ומחזקת את אויבינו, גם היא חשוב שתאמר? בוודאי! כן? מה השיגים אם ישנם בתפיסה ההרמונית של הרב קוק? בוודאי שיש שיגים בתפיסה ההרמונית של הרב קוק. הרי לא, אין דבר שאין לו שיגים. למשל, השימוש בתורת הרב קוק במקום הלא נכון, שלחשוב שבגלל שלכל יש מקום ויש דבר טוב בכל דבר, ממילא אפשר להצדיק כל דבר. ולכן צריך במאבקים פוליטיים לא לנצח וכדומה מהדברים האלה. הנטולים מן ההיגיון והאפוסים מן המציאות. שלום הרב, אז גם המחלוקת שלנו עם הנוצרים הראשונים, גם שם זוהי מחלוקת בריאה, כן, הכל בריא. מאיפה הרב יודע את המונחים קיקומניה וכו'? אני לא מכיר את המושג הזה, מה זה קיקומניה? קוקופניה? לא. לא, לא אמרתי... דיסהרמוניה, כן, זה כן, אני זוכר.
אני רוצה אקטואלי, ל-24 שעות שני דברים, אחד זה 400 אלף, מתוך 18 אלף אמיתיים, הכרטיסים שנגנפו הלילה, ואני בחיי הקצרים, כי אני רק שני ימים, יום אחד, 60 וקצת, למדתי את החיים, ברוך...
אשריך. אלה דברים כדורבנות. הלאה. לכן, ואמרת קפוניה? לא, ופה הוא אומר, אני לא מכיר את המושגים האלה. אם כבר הרב הזכיר בעקיפין את הנושא, מה דעת הרב בעניין הדרת נשים? חשוב לשמוע את דעת הרב. התשובה היא שאני לעולם לא אדבר על מה שהתקשורת רוצה שעליו אני אדבר. אני אדבר על זה אם תרצו בעוד חודש, כשזה כבר ירד מהכותרות, אז נדבר. אתם יודעים, סליחה, אתם יודעים מה קורה עכשיו באריתריאה? לא, יש זוועות באריתריאה. פעם דיברו על זה, דיברו על זה במשך חודש. ואחרי שדיברו במשך חודש, זה המשיך להיות זוועה. אבל זה עבר לאייטם אחר, פשוט מאוד. כן, טוב, מה אתה אומר?
אני מבקש לחזור לשמי והלל.
כן, שמי והלל.
בוודאי.
נכון, נכון.
אז לכאורה לפי אותה שיטה, הייתי מצפה שגם בדיני ממונות, תמיד תהיה גם שתיים ואחד. לא יכול להיות ששלושה יגידו אותו דבר. איפה הצד שכנגד?
לא, לא. גם בדיני ממונות אנחנו מביאים את השיקולים לכאן ולשם ובסוף מכריעים. אבל צריך קודם כל להביא את הצדדים. בדיון, כלומר אפילו הדיין בינו לבין עצמו, דן, הוא צריך לדון מצד זה או מצד זה.
אם הוא לא מצא את הצד השני?
לא, באמת. התובע תמיד יש לו, והנתבע, התובע והנתבע כבר מוצאים את הצדדים. מה אתה אומר?
לא מסתדר לי מה ברוך המרגיל בין קודש לחול
נכון, נכון זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו צריך לברוך המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושר בין ישראל לעמים
יש שם ישראל ויש את העמים
נכון
אני לא צריך להגיד בתוך העם הזה יש איזה משהו טוב מסוים
למה לא? אם הקדוש ברוך הוא ברא עם מסוים, הסימן שיש בו טוב.
יש עם ישראל, וזה ברוך, וזה ארור.
נו, אז מה? ומי אמר שאין תפקיד לארור? נכון, אבל מי אמר שאין תפקיד לארור? יש גם תפקיד לארור. הרי אפילו אברהם שאמר לאליעזר, אתה ארור, ואין ארור, דבק בברוך, ולכן הבת שלך לא תתחתן עם יצחק, הוא שלח אותו להביא את רבקה. זאת אומרת שיש לו תפקיד. כן, בבקשה. האם זה אומר שהרב היה מתנגד לנידויו של ספינוזה? ודאי שהוא לא היה מתנגד, הוא כותב בעצמו שרוח הקודש חלה על הדיינים באמסטרדם כשנידו את ספינוזה.
זה שיש לו מקום.
עכשיו, הרב קוק גם רומז שאם הוא היה שם, הוא היה מחזיר את ספינוזה בתשובה. כן? אבל הוא אומר, טוב עשו שהם נידו אותו, כי אם לא היו מנדים אותו, אז דבריו היו נחשבים. כן, הוא אומר, דבריו היו נחשבים לדברים של גדולי ישראל, ולך תדע איזה נזק זה היה עושה, וכמה זמן זה היה לוקח כדי לתקן את זה. אבל הרב קוק אומר, אני הייתי יכול להתמודד, ואני הייתי בעצם מחזיר אותו בתשובה. כן, למשל, הנה. הרב אמר למשל, שבמחלוקת עם איש יהודי, שני הדעות יכולות להיות נכונות בתקופת זמן מיוחדת. לכן ששאלתי את שאלתי על הנוצרים הראשונים. בוודאי, הרי איך הנצרות הראשונה הופיעה? היא הופיעה, זה דבר מאוד לא נעים מה שאני הולך להגיד, אבל על רקע העובדה שהיינו אז מקולקלים בשנאת חינם. וחברה שמקולקלת בשנאת חינם, וזה כלל גם את הרבנים, היא הזמינה כתגובת נגד דרישה לאהבה. והיא קיבלה את הצורה שהיא קיבלה דרך הנצרות. אז זה שזה הגיע בצורה מקולקלת עד כדי כך שלא היה אפשר להעלות את זה, והיינו מוכרחים לפלוט את הנצרות מתוך היהדות, זה לא אומר שלא היה מקום לביקורת. בסדר? קצת לא נעים, אה? טוב. לכן בא רבי עקיבא מיד אחרי היפרדות הנצרות מן היהדות, ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כן? בבקשה.
מזה אנחנו לומדים דבר פשוט, לאור כל מה שנאמר פה, סליחה, מבחינתי בכל אופן, שאם אני קובע לעצמי מטרה, לא יעזור בדין אני אגיע אליה.
אתה אומר שלא יעזור בדין. נכון. אבל מה שכן יכול לעזור זה בית רחמים. כן. בית דין לא, אבל בית רחמים אולי כן. טוב, הלאה. אז איפה היינו? וכל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. ונמצא. שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. מה אתה אומר? אוי גבל שומו שמיים. לא צריך לדבר מרורות. כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים. כאן זה קשור למה שאומר במלחמת האמונות והדעות. כן? כלומר, להצביע על הטוב שיש בעמדה השנייה, ואז ממילא יש לך יכולת הפנמה של נקודת האמת שיש בשני, ובזה... מה?
בסופו של דבר עדיין אחת מהדעות יותר...
כן, אבל הדעות מתקרבות זו לזו, וכל אחת משילה מעליה את הקליפה שלה.
אבל בסוף יצא רק שדעה אחת צודקת?
מה?
רק
לא, 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 האמת, סליחה, סליחה, אני אשאל אותך שאלה. איפה האמת? התשובה היא רק הקדוש ברוך הוא אמת. כל דבר שאתה אומר עליו בעולם שהוא אמיתי, הוא אמיתי באופן יחסי.
גם התורה.
נכון, למשל. למשל, זה שאתה אומר שאני עכשיו יושב על כיסא, נכון? דבר אמיתי, נכון? אז זה לא לגמרי אמיתי, כי יכולתי גם לא לשבת על הכיסא. זאת אומרת, אני יושב בישיבה אפשרית, לא ישיבה הכרחית. ברור? טוב, אוספה. התכוונתי למחלוקת בעניין אלא התבו של ישו, גם לדעות של עבודה זרה יכולה להיות נכונה. טוב, למרות שיש פה כמה טעויות בעברית, אני חושב שכן. יש פסוק כזה, מי חמוך באלים, השם, נכון? אומר הזוהר, מה, מי כמוך באלים? זה דבר מאוד תמוע. כן, זה בספר התורה כתוב, נכון? בשירת הים. כן, אבל, מה, אני, אבל גם בני ישראל אמרו את זה. מי כמוך באלים השם? אומר הזוהר, כי אין לך עבודה זרה שבכתוב שאין בו ניצוץ של קדושה. כן? עכשיו לגבי העלאתו של ישו, ברור שאלה שהעלילו את ישו התכוונו למשהו. הם התכוונו לראות בעם ישראל אלוהים. רק כיוון שהם לא ידעו לזהות את זה עם הכלל, בגלל המצב הפוליטי הירוד, לקחו יהודי אחד ועשו אותו אלוה. אז זאת אומרת שמזה האומות יונקות את יניקתם. כן, כמו שכתוב בגמרא, שבשעת הרעב, הכלבים אוכלים אפילו גללים. כן, זה הפרנסה שלו. טוב. ולכן התלמוד אומר שדינו של ישו בצוער או תחת. מסביר הרב צבי יהודה מה זה צוער או תחת. פסולת תוססת. כלומר, זה אומנם, הוא אומנם פסולת, נפלט מן הגוף הלאומי, אבל זה תוסס, יש שם כוחות חיים. יש לזה בכל זאת משמעות. כן.
אז הרב, השאלה, מי חמוך באלים השם, אז יש קרא ש...
יש משמעות לכל. איך, מה זה אומר בדיוק, זה לא כל כך הנושא שלנו כעת. יש הרבה מה לדבר על זה, מה זה אומר. אבל אני רק רציתי להראות, פה הוא נשאלה שאלה, האם לעבודה זרה יש משמעות? התשובה היא, יש משמעות. איך? תעזוב, זה לא הנושא כעת. טוב. ושם יחד משכללים בניין הדעד ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה, תגדל האהבה. כפי הערך של גדולת השנאה, ויגדל החיבור לפי הערך של גדולת הפירוד. וכערך של מידה טובה מרובה ממידת פורענות, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה. כלומר, אם השנאה הייתה גדולה, קל וחומר האהבה, כי גדולה מרובה מידת, מידה טובה ממידת פורענות. והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא במהרה בימינו, אמן. והחטאת לשם שעל מיעוט הלבנה, יגלה את אורו הבא מפנימיות הקטרוג, תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, שמתוך סתרה תצא בגילוי בכוח רע ואיתן מאוד. רשפיה, רשפי אש, שלהבת יה. עד כאן להיום.
Wow.